הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק החמישי מהלכות מעשר. בפרק זה ממשיך הרמב״ם לבאר את הדברים הקובעים למעשר. דהיינו שכאשר דברים אלו קורים לפירות שנגמרה מלאכתם, ראה הם אסורים אף באכילת הרי עד שיעשרם. ובפרק הקודם ביאר הרמב״ם את הדבר הראשון הקובע למעשר, שהוא כאשר הוא מכניס את הפירות לביתו, שרק הוא קובע למעשר מהתורה, ובפרק החמישי אותו נלמד היום, מבאר הרמב״ם את שאר חמשת הדברים הקובעים למעשרות מדרבנן. בתחילת הפרק מבאר הרמב״ם את הקביעות על ידי מקח, לאחר מכן את הקביעות על ידי מלח ואופנים אחרים של הכשרת הפרי לאכילה, הקביעות על ידי תרומה, והרמב״ם מסיים בקביעות למעשר על ידי השבת. פותח הרמב״ם בהלכה א', הלוקח פירות תלושין, שקנה פירות שכבר אינם מחוברים לקרקע כדי לאוכלן, הרי הם נקבעו למעשר מדבריהם, כמו שביארנו בפרק רביעי, שהמקח הוא אחד מהשישה דברים הקובעים למעשר, ואסור לו לאכול מהפירות קודם שיעשר אפילו אכילת הרי. ואם קנה את הפירות כשהם מחוברים לקרקע, או שלא על מנת לאוכלם בעצמו, יתבאר דינם בהלכה ב'. וממתי נחשב הדבר שקנה את הפירות שעל ידי זה ייקבעו הפירות למעשר? דף שנתבאר בפרק שלישי שהגומר את פירותיו על מנת למוכרן נקבעו מיד למעשר, עוד קודם שמחרן, הרי שם מדובר כשבדעתו למכור את רוב הפירות. וכאן מדובר שגמר את רוב הפירות או אף את כולן על מנת לאוכלן, ולאחר מכן החליט למכור את מיותם, שאז רק המקח קובע אותם למעשר. וממתי יקבעו מי שייתן הלוקח את הדמים, אף על פי שעדיין לא משך את הפירות? דאף שמדרבנן אין הדמים כשלעצמם קונים, אלא רק במשיכת הלוקח, מכל מקום, מכיוון שמהתורה מאות קונות, הרי זה קובע למעשר. וכל שכן כשמשך את הפירות, אף שלא נתן את הדמים, שהוא כבר קונה לגמרי את הפירות, שנקבעו על ידי זה למעשר. הרי שלא נתן עדיין דמים, והיה בורר לעצמו פירות יפים ומניח בצד, ושוב פעם בורר עוד פירות ומניח אותם בצד, אפילו אם היה עושה כן כל היום כולו, ואף על פי שגמר בליבו ליקח אותם, הרי מכיוון שעדיין לא עשה קניין, שהפירות עדיין ברשותו של המוכר, ואף לא נתן דמים, הרי לא נתחייב לעשר, שהרי עדיין לא חל המקח ולא נקבעו למעשר. ואם היה ירי שמיים ורוצה להחמיר ולקיים את מה שגמר בליבו לקנות, כפי שנאמר ודובר אמת בלבבו, הרי מכיוון שהמוכר רוצה במחירה, וגם הלוקח מכיוון שהוא ירי שמיים אינו רוצה לחזור בו, הרי מי שגמר בליבו כבר נכנס עשו הפירות לרשותו והוקבעו למעשר, ולפיכך מעשר הוא את הפירות קודם, משום שאין חבר מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, ואחר כך יחזיר למוכר את הפירות, אם רצה להחזיר, והמוכר מסכים שיחזירם, שהרי הוא ירי שמיים ולא יחזירם ללא הסכמת המוכר. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', שהמבואר בהלכה הקודמת, שהלוקח פירות הרי הם נקבעו כבר למעשר, זהו רק כאשר קנה פירות תלושין כדי לאוכלן בעצמו. אבל הלוקח במחובר לקרקע, שהוא קנה פירות שעדיין לא נקטפו, הרי אף אם אחר כך תלשן הלוקח וגמר את מלאכתן, כל זמן שלא קוון באחד מהשישה דברים הקובעים, או אף כשלקח תלוש מן הקרקע, אלא שלא קנה את הפירות כדי לאוכלן בעצמו, אלא כדי לשלוח לחברו, או למוכרם לחברו, הרי בשני המקרים לא נקבעו הפירות למעשר, ויש לו לאכול מעין הרי עד שיקבעו באחד מהשישה דברים. שחכמים תקנו כאין דאורייתא, ונתבאר בתחילת פרק שני, שאינו חייב להפריש מן התורה, אלא הגומר פירותיו לאוכלם לעצמו, אבל הגומרם למוכרם פטור מן התורה. וכך כשתקנו חכמים שהלוקח חייב לעשר, הם תקנו שיתחייב רק שלוקח את הפירות על מנת לאוכלם בעצמו. וכשקונה במחובר לקרקע, הרי זה כאילו הלוקח גידל בעצמו את הפירות, ולפיכך אין הפירות נקבעים למעשרות מעצם המקח, אלא רק שהלוקח יגמרם ויקבעם באחד מהשישה דברים, כפי שהדין בנוגע לבעל הבית. הלכה ג', דין זה שהמקח קובע למעשר הוא רק לאחר גמר מלאכתם של הפירות, ולפיכך אומר לחברו אי לך איסר זה מטבע מסוים, ותן לי בו דיינו תמורתו חמש תאינים, הרי זה אוכל אחת אחת ופטור ממעשר, דיינו שהוא לוקח מהמוכר בכל פעם תאינה אחת ותכף אוכלה, שאז עדיין לא נגמרה מלאכתם של התאינים. אך אם צירף חברו ונתן לו שני תאינים יחד, הרי הוא כעשיית גורן ונחשב לגמר מלאכה, ולפיכך המקח קובע למעשר. וכן אם אמר לחברו, אליך איסר זה בתמורה ל-20 תאנים שעבור לי, דיינו שאברור ואבחר לי, שלא המוכר נותן לו את התאנים, אלא הוא בורר ולוקח לעצמו את התאנים, הרי גם באופן זה בורר הוא אחת אחת, דיינו שבורר תאנה ואוכל אותה, ואחר כך בורר שוב תאנה ואוכל אותה, שכך לא נגמרה מלאכתם של התאנים, ואין המקח קובע אותם למעשר. וכך גם אם אמר לו, אליך איסר זה בתמורה לאשכול ענבים שעבור לי, הרי דינו שמגרגר ממנו באילן, דהיינו שתולש בכל פעם גרגיר אחד של ענב ואוכל, וכך הוא לא מתחייב במעשר, משום שלא נגמרה מלאכתו. וכך גם אם אמר לו, אליך איסר זה בתמורה לרימון שעבור לי, הרי פורטו, שהוא פותח את הרימון בעודו מחובר לאילן, ומוציא גרגיר גרגיר ואוכל, שכך לא נגמרה מלאכתו. וכן אם אמר לו אליך איסר זה בעבור אבטיח שעבור לי, כופת את האבטיח בקרקע ואוכל, שלא יתלוש את האבטיח, אלא הוא מקופף את האבטיח בקרקע, והוא חותך מהאבטיח בעודו מחובר ואוכל ממנו. שכך עדיין לא נגמרה מלאכתו, ואין המקח קובע אותו למעשר. וכפי שנתבארו פרטי הדינים של כל הפירות הללו בפרק הקודם. ואם קצץ את התאנים וצרפם, שצרף בידו כמה תאנים יחד לפני שאכלם, או שקצץ את אשכול הענבים, ענבים כולו, או שתלש מהקרקע את האבטיח כולו, הרי הוא חייב לעשר, כיוון שצירוף של שתי תאנים יחד, או תלישה של אשכול ענבים שלם, וכן תלישה של כל האבטיח מהקרקע, נחשבים לגמר מלאכה, ולפיכך המקח קובע למעשר. ומכיוון שאמר לו בתאנים, באשכול, ברימון או באבטיח שעבור לי, הרי לא קנה אלא נתלש, שהתכוון לקנות רק לאחר התלישה, ומכיוון שהקניין היה בתלוש ונגמרה מלאכתו, הרי המקח קובע למעשר. מעשר. אבל אם אמר לו, היי לך איסר זה בתמורה לשתי תאנים אלו, או בשני אשכולות של ענבים אלו, או בשני רימונים אלו, או בשני אבטיחים אלו, אף שמדובר על שניים, הרי הוא קוצץ כדרכו, ומצרפם יחד ואוכל הרי, הוא פטור משום שבמקרה זה לא נקבעו במקח שהרי לקחן במחובר. ומכיוון שלא אמר לו, היי לך איסר זה תמורת מה שעבור לי, אלא היי לך את האיסר תמורת התאנים, האשכולות, הרימונים או האבטיחים, משמע שהוא קונה אותם מיידית כפי שהם עתה מחוברים בקרקע, וכבר נתבהר בהלכה הקודמת שהמקח במחובר לקרקע אינו קובע למעשר. הלכה ד' המחליף פירות תלושים עם חברו, וזה האחד מטרתו בהחלפת הפירות, היא כדי לאכול את הפירות שמקבל תמורת הפירות שנתן, וכך גם זה השני מטרתו לאכול, הרי שניהן נקבעו למעשרות, שהרי לקחו פירות בתלוש, משום שהחליפים נחשבים כמחירה, ומכיוון שהפירות תלושים ונגמרה מלאכתן, והחליפו כדי לאוכלן, הרי נקבעו הפירות למעשרות. ואם החליפו זה לקצות וזה לקצות, שכל אחד מהם לקח את הפירות מחברו, לא כדי לאוכלם באופן מיידי, אלא כדי לייבשם, כגון תאנים לעשותם גרוגרות וענבים לעשותם צימוקים, הרי עדיין לא נגמרה מלאכתם, ומשום כך שניהן לא נקבעו למעשרות. שאין המחר קובע למעשרות דבר שלא נגמרה מלאכתו, כמו שביארנו בהלכה ג' ואם לקח האחד את הפירות שהחליף, דיינו את הפירות שקיבל תמורת פירותיו לצורך אכילה, ולקח האחר את חליפיהן, את הפירות שקיבל תמורתם כדי להקצותן לאיבוש, הרי זה שלקח לאכילה חייב לעשר, משום שהם כבר ראויים לאכילה ונגמרה מלאכתם, והמקח קובע את פירותיו שכבר נגמרה מלאכתן, וזה שלקח את הפירות על מנת להקצותן, לא נקבע למעשר. שהרי עדיין לא נגמרה מלאכת פירותיו, משום שהוא צריך עוד ליבשם, ואין המקח קובע למעשר פירות שלא נגמרה מלאכתם. הלכה ה' היה אומר לחברו צבל לקט לך 20 תאנים משלי, ובתמורה לכך אני אמלא את קרסי בפירות משלך, דיינו ללא הגבלה של כמות פירות מסוימת, הרי שניהם פטורים מלעשר, כיוון שאין זה חליפין כדי שיהיה נחשב כמחר המחייב במעשר, דבחליפין יש תמורה ברורה שמקבל כל אחד תמורת החפץ שנותן. אך במקרה זה, אף שהאחד קיבל תמורה ברורה של 20 תאנים, הרי השני שממלא קרסו כפי שיחפוץ, אין מה שקיבל. קיבל דבר מוגדר וברור, ולפיכך אין נחשבת החלפה זו כמחירה, אלא כמתנה, שהרי הם כנותנים מתנה זה לזה. לפיכך, אף שבמחירה אם צירף את הפירות והאכל, הרי הוא חייב במעשר, הרי המתנה אינה קובעת למעשר כמחר, משום שאין היא מחשיבה את הפירות כפי שהמחר מחשיב אותם, ולפיכך אף אם יצרפו פירות ויוכלו, לא יתחייבו במעשר. הלכה וו, וכלל זה שהמתנה אינה קובעת למעשר כמחר, נוגע אף לדין הבא, שם הארץ שהוא חשוד שלא יסר את פירותיו, והקונה ממנו חיוו חכמים לעשר מספק, הרי באימא הארץ היה עובר בשוק, ואמר לאנשים הנמצאים שם תלו לכם תאינים במתנה, הרי הם אוכלים ופטורים מלעשר. דאף שאנו חושדים שהם הארץ לא יסר את הפירות, הרי מכיוון שקיבלו את הפירות מהם הארץ במתנה, הרי אין המתנה קובעת למעשר, וממילא לא נתחייבו כלל לעשרם, והם יכולים לאכול מהמרי קודם שיעשרו. ואם הכניסו את הפירות לבתיהן, הרי אז למרות שקבלתם את הפירות מעם הארץ, שהייתה בתורת מתנה לא קבע למעשר, הרי ההכנסה של הפירות לבתיהם קבע אותם למעשר, שהרי כבר נגמרה מלאכתם של הפירות, ולפיכך הם חייבים להפריש מהם מעשר. אך באיזה אופן הוא חיוב המעשר, הרי הדבר תלוי, שאם רוב העם מכניסים את פירותיהם לבתים, שאז אין הפירות נקבעים למעשר עד שיראו את פני הבית, הרי מכיוון שהפירות עדיין לא הגיעו לביתו, בוודאי שם הארץ עדיין לא יסר, ולפיכך הם מאסרים את הפירות בתורת ודאי, אך אם רוב העם מכניסים את פירותיהם כדי למוכרם בשוק, שאז הם הוקבעו למעשר תכף משנגמרה מלאכתם, וייתכן שכבר אז יאסרו אותם, הרי אין הם מתקנים את הפירות, דהיינו שאין הם מאסרים אותם בתורת ודאי, אלא בתורת דמי, שהוא חיוב הפרשה מספק, כפי שחייב כל הקונה פירות מעם הארץ, שהוא חייב רק בחלק מהתרומות והמעשרות, כפי שהתבהר בפרק 9. משום שבאופן זה, מכיוון שהפירות נקבעו כבר למעשר ביד עם הארץ, הרי קיים ספק שמא יסר כבר עם הארץ את הפירות ורק אחר כך הביא אותם לשוק. ואם אמר להם עם הארץ צלו לכם והכניסו לבתים, דהיינו שהוא אומר להם שיכולים לקחת את הפירות ולאוכלם אף בבתיהם, הרי אף במקום שרוב העם מכניסים את פירותיהם לבתים, שנתבהר קודם, שבכזה מקרה בוודאי עם הארץ עדיין לא יסר, משום שלא נתחייבו הפירות במעשר עד שנכנסו לבית. מכל מקום, כאן שאמר להם צלו לכם והכניסו לבתים, משמעות דבריו היא שהם יכולים להכניסם לבתים ולאוכלם ללא מעשר, דהיינו שהוא כבר הפריש מעשרות, ולפיכך אף שאי אפשר לסמוך לגמרי על דבריו ולאכול את הפירות ללא מעשרות, מכל מקום במקרה זה אין צריך לתקן את הפירות בתורת ודאי, אלא יש צד לומר שעם הארץ עצמו כבר יסר אותם, ולפיכך כשמכניס את הפירות לבית אינו מעשר אלא בתורת דמי. ובאם נתן לו עם הארץ דבר מרובה, דהיינו כמות גדולה של פירות שאי אפשר לגומרה בשוק, הרי אפילו אם אמר לו טול ואכול, שלא אמר לו בפירוש שיכניס את הפירות לביתו, הרי זה כמי שאמר לו טול והכנס לביתך, שאינו אוכל עד שיתקן דמי, אך לא בתורת ודאי, משום שיש מקום לומר שעם הארץ עצמו כבר יסר אותם. וכן גם אם נתן לו עם הארץ דבר שאין דרכו לאכל חי אלא מבושל, הרי זה כאילו אמר לו טול והכניס לבית, שהרי כדי לאוכלו הוא צריך להכניסו תחילה לביתו כדי לבשלו, בעוד שהבישול עצמו קובע למעשר. וכן אם היה מי שקיבלה מעם הארץ אדם גדול, דהיינו אדם חשוב שאין דרכו לאכול בשוק, הרי זה כאומר לו הכנס את הפירות לבית, וגם בשני מקרים אלו הרי זה מתקן את הפירות רק בתורת דמי, די יש מקום לומר שעם הארץ כבר יסר את הפירות. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, ואם היו אלו שקיבלו מעם הארץ בשוק פירות שניים, ואמר עם הארץ לאחד מהם טול ואכול, ולשני אמר טול והכנס לביתך, הרי זה שקיבל את הפירות כדי לאוכלם בשוק, יכול הוא לאוכלם שם, הוא פטור מן המעשר, כפי שנתבהר בהלכה הקודמת, שהמתנה אינה קובעת למעשר, וזה שאומר לו הכנס לביתך, הרי הוא אוכל את הפירות וחייב לעשרם קודם לכן, וכאשר עם הארץ אומר לו הכנס לביתך, הרי הוא כאילו הוא אומר לו שיוכלם בביתו, דהיינו שהוא אומר לו שכבר תיקן אותם, ואנו מקבלים את דבריו לעניין שהוקבעו למעשר, אך אי אפשר לסמוך לגמרי על עם הארץ, ולפיכך צריך ולתקנם דמי. הלכה חטא, וכן אנשים שהיו יושבים בשער, דהיינו בבית שער של חצר, שהוא חדר קטן, כן ביתן הסמוך לשער החצר, ששומר הפתח יושב שם, או שהיו יושבים בחנות, שנתבהר בפרק הקודם ששני מקומות אלו קובעים למעשר, ועבר שם עם הארץ ונתן להם פירות וה אמר להם תלו ויכלו, הרי אלו כל האנשים שהמקום אינו שלהם אוכלים ופטורים, דאף שהרי זה כאומר להם הכניסו לבית השער ולחנות מכיוון שהיו יושבים שם, מכל מקום מכיוון שאין בית השער והחנות שלהם, הרי לגביהם עליהם אין זה קובע למעשרות, ובעל השער או בעל החנות לא יוכל עד שיעשרו דמי, שנמצא כאומר לאלו, דיינו לבעלים של המקום, תלו והכניסו לבתיכם, שעריהם כבתיהם, כאמור שמקומות אלו קובעים למעשרות, ונתבהר בהלכה וב, שכאשר הוא אומר להם תלו והכניסו לבתים, הרי כשמכניס לבית עליו לעשר דמי, וכאן הפירות נכנסו כבר לשער ולחנות, אך כל שאר האנשים שיושבים שם אוכלים ופטורים, אף שהפירות הוכנסו לבית השער או לחנות שאלו מקומות שקובעים למעשר, שהרי כבר ביארנו בפרק הקודם שאין הבית שאינו שלו קובע לו כשיעברו הפירות בתוכו. הלכה ת' הדין הוא שפועלים זכאים לאכול מהפירות שבהם הם מתעסקים, אך הם רשאים לאכול רק מהפירות שלא נגמרה מלאכתם, ורק הם עצמם יכולים לאכול, אך אינם יכולים להביא את בני משפחתם שיוכלו עמהם. ולפיכך הסוחר את הפועלים לעשות, דיינו לעבוד עמו בפירות, בין בפירות לושין ובין במחוברים, הואיל ויש להם זכות לאכול מן התורה במה שאין עושין, הרי אילו אוכלים ופטורים מן המעשר, שמותר להם לאכול הרי מהפירות, מכיוון שמה שאוכלים בפירות, אין זה כשכר על עבודתם, שאז זה נחשב כמקח הקובע למעשרות, אלא כמתנה שהתורה זיקתה להם שאינה קובעת למעשרות. אחי מתנה בעל הבית עמהן שיוכלו גם שלא זיקתה להן התורה, וכגון שיתנה הפועל שיוכלו בניו עמו, או שיוכל בנו בשכרו במקומו, או שיוכל מהפירות אחר גמר מלאכתו של הפרי בתלוש, לאחר שהוא נקטף, שבכל אופנים אלו אינו זכאי לכך מהדין, אלא משום התנאי שעשה עם בעל הבית, וזהו תנאי לעבודתו, ואם כן הדבר נחשב כחלק מסחרו, ולפיכך הרי זה אסור לאכול עד שיעשר. דהיינו כאשר הוא אוכל מהפירות אחר גמר מלאכתם, או כשבנו אוכל מהפירות. דהויל והוא אוכל מפני התנאי ולא משום שזיקתה לו התורה, הרי הוא קונה את הפירות תמורת עבודתו, ולפיכך הרי זה נחשב כלוקח, והמקח קובע למעשרות. הלכה י' זכרו את הפועל לנקש עמו בזיתים, לחפור סביב גזע אילנות ולעקור שורשים רעים הגדלים סביב הזיתים, דמכיוון שאינו עובד בזיתים עצמם, אינו זכאי לאכול מהם, ויתנה עמו הפועל שיוכל בזיתים, הרי מכיוון שהוא אוכל מפני התנאי ולא מכיוון שזיקתה לו התורה, הרי זה נחשב כמקח הקובע למעשר, ולפיכך הרי זה אוכל מן האילן אחת אחת ופטור, דיינו שהוא תולש בכל פעם זית אחד ואוכל אותו, משום שעדיין אין לא נגמרה מלאכתם, ואין המקח קובע בהם. אך באם צירף שני זיתים יחד, הרי הוא חייב במעשרות, מכיוון שאז הוא גמר מלאכה, והמקח קובע בהם למעשרות. הלכה י' שכרו לנקש בבצלים, ששכרו לתלוש את העשבים הרעים הגדלים סביבות הבצל, ואף אם שכרו להוציא את הבצלים הקטנים מתוך הגדולים, מכל מקום אין לו זכות לאכול בבצלים, משום שהכלל הוא שכל דבר המחובר לקרקע, אין לפועל זכות לאוכלו אלא בשעת גמר מלאכתו, כגון שבוצר ונותן לסל. ויתנה עמו הפועל לאכול ירק, דיינו את העלים הירוקים של הבצל, הרי גם במקרה זה, מכיוון שאוכל מפני התנאי, הרי זה כמקח, ומותר לו לאכול הרי רק טרם שנגמרה המלאכה. ולפיכך הרי הוא מקרסם, חותך, עלה אחר עלה ואוכל, שבכל פעם הוא חותך עלה אחד ואוכל אותו, שאז אין כאן גמר מלאכה, ואם צירף שני עלים יחד ואכל חייב, בן שאז זהו גמר מלאכה, ואז המקח קובע למעשרות, ולפיכך הוא חייב לעשר. ופועל העובד בזיתים וקצץ הפועל שיוכל ליטרה של זיתים כ-170 גרם, שהתורה זיקתה לו לאכול כמות של זיתים בלתי מוגבלת, אלא שמותר לו לאכול רק את הזיתים כפי שהם ורק בשעת העבודה. והוא קצץ עם בעל הבית שיהיה מותר לו לאכול רק כמות מסוימת של זיתים, אלא שאת אותה כמות הוא יוכל לאכול בכל צורה שירצה, כגון במלח וכדומה, וגם בכל זמן שירצה. הרי הוא אוכל את הזיתים רק אחת אחת, שאז אין נגמרת מלאכתם, אך אם צרף שני זיתים יחד חייב לעשר, מכיוון שאז נגמרה מלאכתו והמקח קובע למעשר. והטעם שאכילתו את הזיתים נחשבת למקח, אף שמכיוון שהוא עובד בזיתים זיקתה לו התורה את האפשרות לאכול זיתים, הרי זהו הועיל והוא אוכל דבר קצוב, שהוא איננו אוכל משום הזכות שהתורה נתנה לו, אלא משום התנאי שלו לאכול כמות מסוימת, וכאמור מכיוון שהוא אוכל מפני התנאי הרי הוא יכול לאוכלם בכל זמן ובכל אופן שירצה, והדבר נחשב כשכר על עבודתו, ולפיכך הרי זה כלוקח, שאם צרף שאז נגמרה מלאכתו נקבע למעשר. ואם לא קצץ עם בעל הבית על כמות מסוימת, אלא היה אוכל זיתים כדין תורה, שאוכל איזה כמות של זיתים שיחפוץ, כפי שזיקתה לו התורה לפי תנאי האכילה של התורה, הרי הוא מצרף ואוכל כל מה שירצה, שיכול לצרף איזה כמות זיתים שירצה, אף שבכך הוא גומר את מלאכתם, שהרי אף לאחר שנגמרה מלאכתם מותר לו עדיין לאכול מהם הרי, משום שלא נקבעו במקח, לכך, שהרי הוא אוכל ממה שזיקתה לו התורה, שהרי זה כמתנה. אך זהו בתנאי שלא יספוט במלח, שלא יטבול את הזיתים במלח. אבל אם שפט את הזיתים במלח, הרי רק אם אוכל את הזיתים אחת-אחת, שאז הוא לא גומר את מלאכתם, מותר לו לאוכלם ללא שיעשר. אבל באם אוכלם שתיים-שתיים, שמצרף שני זיתים יחד, שבכך הוא גומר את מלאכתם, אסור לו לאוכלם ללא שיעשר. דאף שהם לא נקבעו במקח, שהרי הוא אוכל מדין התורה, הרי הם נקבעו במלח. שהרי נתבהר בפרק שלישי שהמלח הוא אחד ששת הדברים הקובעים למעשר, אך ככל שאר הדברים הוא קובע רק לאחר גמר מלאכה, לפיכך מותר לו במקרה שאוכל את הזיתים במלח, לאכול בכל פעם זית אחד ולא לצרף שני זיתים. הלכה י"ב, פועל שהיה עושה את עבודתו בלבסין, שזהו זן גרוע של תאנים, לא יאכל בבנות שבע, זן משובח של תאנים לבנות שבו הוא אינו עובד, וכן אם היה עובד בבנות שבע, לא יאכל בלבסין, עד שיעשר אותם. דהיינו שאף אם יתנה עם בעל הבית, שיאכל מאמין השני שאינו עובד בו, ומשום כך מותר לו לאכול מאותו אמין, מכל מקום מכיוון שאוכל מדבר שהתורה לא זיקתה לו, משום התנאי שעשה עם בעל הבית, הרי זה נחשב כמקח הקובע למעשרות. אבל מכל מקום יש לו לפועל רשות למנוע את עצמו מלאכול כאשר הוא עובד בתאינים הגרועות עד שיגיע לעבוד במקום התאינים היפות. אף באם מדובר בשני זנים שונים כלבסין ובנות שבע, שהתורה נותנת לו זכות לאכול בכל מקום שעובד בו כפי שיחפוץ, ואם כן אין הוא חייב לאכול מעט בלבסין ומעט בבנות שבע, אלא יכול להריב את עצמו בשעה שעושה בלבסין ולאכול הרבה בשעה שעושה בבנות שבע. לחיות ג' המוציא פועלים לעשות לו מלאכה בשדה מסוג המלאכות שאינן מתירות להם לאכול כקצירה, בזמן שאין להן עליו מזונות, שלא ייתנו מראש שייתן להם לאכול. הרי באים אחר כך נתן להם בעל הבית רשות לאכול מהפירות, אף שאינו מחויב לכך, אוכלין הן מהפירות שבשדה ופטורין מן המעשר. מכיוון שקיבלו את הפירות במתנה, ומתנה אינה קובעת למעשר, אך היתר שלהם לאכול ללא מעשר הוא רק בפירות שלא נגמרה מלאכתן. כי באים נגמרה מלאכתן, יש לחשוב שבעל הבית גמר את מלאכתם כדי למוכרם בשוק, שאז מי שנגמרה מלאכתן אסור לאכול אותם אפילו אכילת הרי. וכל זה כשלא יתחייב בעל הבית לתת להם מזונות תמורת מלאכתם, אבל אם יש להן עליו מזונות, שיתנו מראש עם בעל הבית שיתן להם מזונות כחלק מסחרם, לא יאכלו מהפירות ללא שיעשרו אותם, ואף על פי שלא נגמרה מלאכתן, וזאת משום שאין פורין חוב מן הטבל, דאסור למכור טבל אף לפני גמר מלאכתו, שהרי מעורבות בו מתנות שהוא צריך לתת לכהנים וללווים, ופיראון חוב הוא כמחירה, וכאשר בעל הבית יתחייב במזונותיהם, והוא מקיים את התחייבות אותו על ידי שנותן להם פירות טבל, הרי זה כפיראון חוב שאסור אף לפני גמר מלאכה. אבל אוכלים הם הפועלים אחת אחת, דהיינו שלוקחים בכל פעם פרי אחד ואוכלים אותו, ומכיוון שבאופן כזה אין הפירות נקבעים למעשר אף לאחר גמר מלאכה, התירו לו באופן כזה לפרוע את חובו מן הטבל לפני גמר מלאכה. אבל זאת בתנאי שהם אוכלים אותם ישר מן התאינה, דהיינו שהם כותפים את התאינה מהאילן ואוכלים אותה. אבל לא ייקחו תאינים או פירות אחרים, לא מן הסל, ולא מן הקופה שהיא סל גדול, ולא מן המוקצה, הרמה של תאינים, שבכל האופנים הללו אסור להם לאכול אף אחת אחת, משום שהם גמר מלאכה, ומכיוון שהם אוכלים משום התנאי, הרי זה כמקח הקובע למעשר לאחר גמר המלאכה. ועד כאן בדין המקח הקובע למעשר, ובהלכות הבאות יבאר הרמב״ם את דיני הבישול הקובעים למעשר. הלכה י"ד, אחד המבשל את הפירות ואחד השולק אותם, דהיינו בישול מועט, ואחד הכובש אותם שכבוש כמבושל, הרי כל אחד משלושת האופנים הללו קובע למעשר. אבל המעשן את הפירות עד שהכשירן, שהוא מעלה אשן מתחת לפירות כדי שיספגו הפירות את האשן וימהרו להבשיל, הרי זה ספק, דבתלמוד ירושלמי בנדרים, ישנו ספק האם האישון הוא בכלל בישול, ומספק צריך להחמיר שלא לאכול את הפירות המאושנים עד שיעשרים. לחת את ו' התומן פירות באדמה או בטבן או בזבל עד שהכשירן לאכילה, כדי שיתחממו שם ועל ידי זה יתרקחו, לא נקבעו למעשר, משום שהתמנה איננה בכלל בישול. הלכת את ז' הנותן יין לתבשיל חם, אף שהוא בכלי שני ואין היד צולדת בו, משום שהיין מתבשל בקלות, או שנתן שמן לקדרה או לאילפס שהוא סיר גדול, כשאין מורתחין, שהשמן אינו מתבשל, אלא כשנתנו אותו בדבר רותח שהיה צולדת בו, נקבעו היין או השמן למעשר משום שנתבשלו, ובאם מזג יין במים חמים שהרה לתוך היין ממים רותחים שהיה צולדת בהם, נקבע היין למעשר משום שנתבשל. ואין צריך לומר אם בישל היין, שבישל את היין עצמו על האש, ואפילו אם בישל את היין בעודו בגת שעדיין לא הכניסו לחביות ולא נגמרה מלאכתו, שאסור לשתות ממנו עד שיעשר, ומכיוון שבישלו שוב אין השתייה ממנו נחשבת לשתיית הרי אלא לשתיית קבע, ולפיכך אסור לשתותו אף קודם שנגמרה מלאכתו. ומה שכתב הרמב״ם שכל השישה דברים ובכללם בישול אינם קובעים למעשר עד שתיגמר מלאכתן, צריך לומר שזהו כשאדם אחר שותה את היין שלו ובישלו, ועל המבשל את היין ואחר כך שתה הוא, שתייתו נחשבת לשתיית קבע. הלכה י' זין, השום והשחליים, צמח שעליו הירוקים וזרעיו חריפים והם משמשים כתבלין, והחרדל ששחקן בשדה בשמן נטבלו בכך למעשר, דדרכם היה לשחוק דברים אלו בשמן, ואף אם עדיין לא הכניסם לבית על ידי ששחקן נחשבת אכילתו אכילת קבע, ומכיוון שנחשב הדבר שנגמרה מלאכתן אסור לאוכלם ללא מעשר. וכן הסוחט אשכול של ענבים לתוך הכוס נקבע למעשר, שיצירת משקה הענבים היא חשובה, ונתינתו בכוס היא כנתינתו לבור קטן, ומעטה נחשבת שתייתו לשתיית קבע. אך אם שחט את אשכול הענבים לתוך התמחוי, דיינו לתוך קערה שיש בה תפשיל, אינו נקבע למעשרות. ובאופן זה, אין זה נחשב שהניח את משקה הענבים בבור קטן, ולא נקבעת אכילתו כאכילת קבע. ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על דין המליחה קובעת למעשר. הלכה י"ח, את המולח פירות בשדה, דיינו אף שלא הכניסם לבית, הרי הם נקבעו בכך למעשר, שכאמור המלח הוא אחד מששת הדברים הקובעים למעשר. אך זהו רק שצירף לפחות שני זיתים יחד וטבלם במלח. משום שהמלח, ככל הדברים האחרים הקובעים למעשר, אינו קובע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. וכאשר מצרף שני זיתים יחד, זהו גמר מלאכתם. אבל אם טבל את הזיתים אחד אחד במלח ואכל, הרי מאחר שלא נגמרה מלאכתם, אין המלח קובעם למעשר, ולפיכך הוא פטור. הפוצע שהוא מנקב את הזיתים כדי שיצא השרף מהם, דיינו עליך, ועל ידי זה תצא מהם המרירות, הרי אף שעל ידי זה הוא מתקן את הזיתים, אין תיקון זה חשוב כמו המליחה, ואין הוא קובע למעשר, ולפיכך הוא פטור מלאסרם. והנוטל זיתים מן המעטן, כלי שצוברים בו את הזיתים כדי שיתרקחו, ויהיה אפשר לסחוט את שמנם, טובל אחד אחד במלח ואוכל, ובאופן כזה כאמור לא נגמרה מלאכתם, ולפיכך אין המלח קובע, ואם הלך ונתן לפניו לפחות שני זיתים יחד, ובכך נגמרה מלאכתן, ולפיכך המלח קובע וחייב לאסר, וכן כל כיוצא בזה. והרמב״ם כבר כתב דין זה בתחילת ההלכה, והחידוש כאן שאף שהזיתים היו במעטן ומיועדים לעשיית שמן, אין לנו אומרים שאף כשצירף כמה זיתים יחד עדיין לא נגמרה מלאכתם, אלא גם במקרה זה הצירוף שלהם יחד גומר את מלאכתם, ואז המלח קובע אותם למעשרות. ועד כאן בדיני קביעת המלח למעשר, ובהלכה הבאה עוסק הרמב״ם בדין התרומה שאף היא קובעת למעשר. הלכה יוטט, התורם את פירותיו שיפריש מהם תרומה, אף שזו אינה תרומה מושלמת, שצריך לתרום אחרי התרומה השנייה, אגון התורם מהחייב מדרבנן על החייב מדאורייטה, מכל מקום העובדה שהתחיל לתרום את הפירות, כבר מחשיבה אותם ונקבעו למעשר, ולפיכך לא יוכל מהן אפילו אכילת הרי, עד שיוציא את התרומה השנייה שהוא צריך להשלים בכך את מה שהתחיל לתרום, ובנוסף לכך יאסר את הפירות. ועד כאן בדין התורם, ובהלכות הבאות עד סיום הפרק, מדבר הרמב״ם על הדבר השישי והאחרון הקובע למעשרות, והיא השבת. הלכה חף, פירות שנגמרה מלאכתן וחשכה עליהן ללי שבת, הרי בכך הוחשבו הפירות ונקבעו למעשרות לתמיד, ולפיכך לא יוכל מהן אפילו לאחר השבת אף אכילת הרי עד שיעשר אותם. הלכה חפה לף, תינוקות, ילדים, שתמנו תאינים לצורך השבת ושכחו לעשרן לפני שבת, שילד המופלא וסמוך לאיש שהגיע לעונת הנדרים, דהיינו בן מגיל 12 ובת מגיל 11, יכולים לעשר, אך הם שכחו לעשרן, לא יאכלו הפירות אף למוצאי שבת, עד שיעשרו, שהרי השבת קבע את התאינים למעשרות. ומבארים המפרשים שהחידוש בהלכה זו, הוא על פי המבואר בירושלמי, והרמב״ם מביא זאת בהלכה הבאה, שפירות המיוחדים לאכילת שבת, אסור לאוכלם אף קודם השבת עד שיעשרם. ולפיכך, באים גדולים היו תומנים תאינים לשבת, היה אסור לאוכלם אף קודם שבת לפני שיעשרו אותם. אך מכיוון שמדובר בילדים, שאין לקטן כוח לפעול דברים על ידי מחשבתו, הרי אין ייחודם של התאנים לשבת נחשב לייחוד, תארי ממעשה ההתמנה אין ניכר שהוא לצורך השבת, ולפיכך אין איסור לאוכלם בערב שבת, אלא רק מהשבת והלאה. השבת קובעת למעשר את כל הפירות, אף אילו שלא נתייחדו לשבת. הלכה חף ב', תאנה דיינו עץ תאנים שהייתה מיוחדת לא לאכול פירותיה בשבת, שהתאנים של אותו אילן היו מאוחדים לאכילה בשבת, וליקט ממנה כלכלה, דיינו שמילא בסל תאנים קודם השבת, לא יאכל מהם אפילו לפני שבת עד שיעשר. הועילו פירות אילו מיוחדים לשבת, והשבת הרי קובעת למעשר, והשבת משום חשיבות האכילה בה, הרי קובעת את כל הפירות למעשר, ומטעם זה אף פירות המיוחדים לשבת, הרי גם קודם שנכנסה השבת, הם חשובים ונקבעים למעשר. הלכה חף ג' היה אוכל באשכול של ענבים שלא נקבע למעשרות, ולפיכך הוא אכל ממנו הרי ללא שיעשר, ותוך כדי אכילתו חשכה עליו לילי שבת, הרי אף שהתחיל לאכול את האשכול ביתר קודם השבת, מכיוון שנכנסה השבת, נקבע האשכול למעשר, ולפיכך לא יגמור את אכילתו בשבת עד שיעשר, ומכיוון שאסור לעשר בשבת, הוא לא יוכל לגמור את אכילתו בשבת. ואפילו הניחו את אשכול הענבים לאחר השבת, הרי זה לא יגמור לאוכלו עד שיעשר. כמבואר בהלכה חף, שמאחר שהשבת כבר החשיבה את הפירות הללו וקבע אותם למעשר, הרי קביעות וחשיבות זו נשארת אף לאחר השבת. ולפי גרסה אחרת ברמב״ם, הרי אם יניחו לאחר השבת, הרי זה גומרו. דאף שפירות שנקבעו למעשרות בשבת, הרי הם אסורים אף לאחר השבת. כל מקום כאן שכבר התחיל באכילת האשכול, לא החמירו אלא שלא לגומרו בשבת, אבל לאחר השבת יכולו לסיים את אכילת האשכול. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.